עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומלי אלקובי.
מה העניינים נילי?
היי היי, מה העניינים מלי?
בסדר, מה קורה?
טוב להיות כאן, מקום נורמלי.
מקום נורמלי. אנחנו הולכים לדבר היום על דברים נשגבים וחדשניים. עד כמה את בענייני חדשנות חובבת את הז'אנר?
כמובן תלוי באיזה תחום, אבל באופן
כללי,
באופן כללי אני חושבת שמי שלא הולך קדימה הולך אחורה.
אוקיי, יש לך ביטקוין?
אין לי ביטקוין.
יש לך איזשהו מטבע דיגיטלי?
אין לי שום מטבע דיגיטלי ואני שונאת מטבעות דיגיטליים, תפיחס פיקס.
טוב, את קונה באינטרנט, אני יורדת ברמה בשאלות, בסדר, אני יורדת ברמה.
אני קונה באינטרנט? אני קונה באינטרנט ומעדיפה שכסף וזהב יהיה לי בכספת מכסף וזהב.
אם היה לך ביטקוין, היית קונה רכב בביטקוין?
וואו, איזה שאלה, כן, כן.
זה לא כמו להזמין סמלה,
כאילו. לא, זה לא כמו להזמין סמלה, זה הרבה יותר קל. סמלה צריכה לשבת לך לגוף.
דווקא אוטו יותר קל.
אותו הרבה יותר קל.
טוב, זה עניין כנראה מגדרי, גם העניין הזה.
זה עניין לגמרי מגדרי. סמלה צריכה לדעת איך יושבת עליך. רכב, את רואה ברשת, את מבינה שהוא יושב עלייך.
וזהו, הצבע מספיק.
הצבע מספיק.
אז אני רוצה להגיד לך שבאמת אין לי אישית את החשבון, אבל הכרחתי את בעיה לעשות, כי הוא פשוט סתם יותר טכנולוגי ממני בדברים האלה, ויש לנו ביטקוין.
יפה.
יש לנו, אני לא יודעת אם יש לנו מספיק ביטקוין כדי לקנות אוטו, כנראה שלא, אבל אני יודעת להגיד שהיום אפשר לקנות הרבה דברים בביטקוין. א', הוא עכשיו באיזו עלייה משוגעת בתקופה הזאת, אבל זה כל פעם עליות וירידות, כל העולמות האלה. אבל מה שבאמת אהבתי לגלות זה שאפשר לקנות אפילו אוטו היום בביטקוין. ובכלל, כל התעשייה הזאת הולכת ומשתנה, אפשר גם אפילו בחלק מהמכוניות בעולם לקנות אותם באינטרנט.
אני חושבת שאת הולכת
לא להגיע לדבר ולעשות נסיעת מבחן, אלא ממש קליק קליק להזמין את הדבר.
זה כבר באמת, אני קראתי כמה מאמרים על זה, כן. שפעם, בשביל לקנות רכב חדש, אם את ברת מזל לקנות רכב חדש, את היית מבקרת באולם את תצוגה בין 5-7 פעמים. וזה ירד לאיזה 1.7, כי אנשים מבררים על האוטו שהם רוצים עם חברים ברשתות החברתיות, הם מחליטים, כבר די מחליטים מה הם היו רוצים, הרבה לפני שהם בכלל מסתכלים על אולם התצוגה, וגם שהם כבר באים, הם כבר לא צריכים נסיעת מבחן, כבר יש להם את כל הפרטים, והם יכולים לקנות בביטקוין גם כרטיס אשראי, תחשבי, זה כאילו סוג של קנייה וירטואלית. כן. אנחנו כבר לא מביאים כסף ומנסים את האוטו 10 פעמים בשביל לקנות אוטו, אנחנו כבר עושים את זה אחרת.
שאלה אחרונה. בענייני חדשנות.
בענייני חדשנות.
היית נוסעת על רכב אוטונומי? היית נכנסת לרכב אוטונומי?
זה מפחיד אותי. אני חייבת לומר שזה מפחיד אותי. אבל את יודעת...
חצי אוטונומי, כן?
חצי אוטונומי, כן.
שיש לך איזה שליטה.
כן, כן. חצי אוטונומי, כן. אבל הסיפור הזה באמת של תחום החדשנות באוטומוטיב, הוא מרתק בעיניי. כי זה תחום נורא נורא שבלוני, שכולם חושבים שאוטו זה אוטו זה אוטו, ארבע גלגלים, הגה, פגוש, וזה אחד התחומים הכי מטורפים בהשתנות שלהם. מישהו פעם אמר לי, תחום לא עותק. לא, 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 לא. זה תחום טכנולוגי בטירוף, ויש שינויים בתחום הזה שהם כמעט בדיוניים.
והגיע הזמן, כי אני כבר מחכה שזה ירחף ושיפסיקו הפקקים.
זה יקרה, זה יקרה, אבל באמת, תחום שסובל מתדמית של תחום מסורתי, והוא ממש ממש לא. אני מכירה הרבה מאוד בעיתות בתחום הזה.
אז לכבוד זה הזמנו היום את האורחת, הכוכבת שלנו, מיכל כוכב ניצן, סמנכ"לית משאבי אנוש של חברת קול מוביל, שלאחרונה פרסמו שאפשר לקנות את הרכבים שלהם בביטקוין, טה-טה-טה-טה. והם מתעסקים בכל הסיפור של אנרגיה ירוקה ואוטונומיה וכל הטכנולוגיות הכי מטורפות. מה העניינים, מיכל?
איזה כיף להיות כאן.
כיף שאת כאן.
אתם ממש בעניינים.
משתדלות.
תשמעי, רכב זה בעיניי משהו מאוד מאוד אישי, זה כמו בית.
נכון.
הבית שלך והאוטו שלך זה חלק מהתדמית שלך. יש גם אנשים שקונים רכב על תדמית, אבל באופן כללי אנחנו כולנו אוהבים, כמו הסוס של פעם, יש לנו קשר רגשי למכוניות שלנו.
קנייה של רכב זה קנייה מאוד אמוציונלית. זה הקנייה השנייה בגודלה, אחרי בית.
באמת?
בהחלט. וואו. כן, כן.
אלם.
ולכן אנשים מייחסים להרבה מאוד חשיבות, גם בהוצאה וגם במה זה יגיד עליהם. זה בהחלט תחום מאוד אמוציונלי.
אז תחום אמוציונלי, בואי תספרי קצת על עצמך בצורה אמוציונלית, נראה אותך.
אני גדלתי כמעט תמיד בעולמות של שינוי. התחלתי, מלי, אני הולכת להפתיע אותך.
כן, כבר הפתעת אותי עם הקרמיקה ועם הגלישה.
אז חכי, חכי. אני בכלל גדלתי בתחום הטיפולי.
באמת?
וטיפלתי בנערות, טיפלתי בנשים. ואני חושבת ששם התחיל כל הסיפור של שינוי, ורצוי שינוי לטובה. לקחת אנשים למקום יותר טוב מאיפה שהם נמצאים בו. בשלב מאוחר יותר נכנסתי לארגונים, וכמעט תמיד, כנראה לא במקרה, מצאתי את עצמי באזורי שינוי מאוד דינמיים ומאוד דרמטיים. גם בשטראוס, נכנסתי שנה לפני המיזוג בין שטראוס לאלית, והייתי בלב מיזוג המטות, ואחר כך בלב מיזוג של כל המפעלים של שטראוס בישראל. קמתי את יחידת התפעול, בעצם 8 מפעלים בישראל. אחר כך עברתי את תחום התקשורת, הייתי סמנכלית משאבי אנוש של יס, וגם שם היה שינוי גדול, בעצם כל שוק התקשורת נפתח, תחרות גדולה בסלולר, אחרי זה תחרות גדולה בעולם הטלוויזיה שדרש השתנות של החברה, ועכשיו בכל מוביל, שזה 5 שנים, סמנכלית משאבי אנוש, וזה התחום הכי חם, אני חושבת, היום בעולם.
אז רגע, לפני שאנחנו מתקדמות, כל מוביל זה מותג של ארגונים, שמי שמתעסק בארגונים מכיר היטב, בגלל ההיסטוריה המפוארת, אבל רוב האנשים מכירים את שמות מכוניות. אז אולי תגידי משהו על המותגים של כל מוביל.
אני אשמח. כל מוביל היא מובילת שוק הרכב כבר שנים רבות. בעצם כל רכב חמישי שנוסע על הכביש זה שלנו. זה מדהים.
מדהים.
אנחנו מחזיקים מותגים מאוד עוצמתיים ואהובים, בדרך כלל מכירים אותנו דרך המותגים שלנו, ופחות מכירים את שם החברה. אנחנו מחזיקים את מרצדס, את יונדאי, את מיצובישי, ג'נסיס, שגם נעשה בשנים האחרונות חם על הכביש, את אורה, את תומודה וג'קו, שתכף הולכים להגיע, כבר התחילו לשמוע עליהם, ואנחנו נכנסים היום גם לתחומים של רכבי חשמל, אנחנו מחזיקים פורטפוליו מאוד רחב של מכוניות, גם רכבי עבודה וגם רכבים פרטיים ויוקרה.
על איזה רכב את נוסעת? את אמרת שזה רגשי. על ג'נסיס.
אני נוסעת על ג'נסיס,
זה רכב מדהים. בואי תגידי לנו מה זה אומר עלייך.
מה זה אומר עליי? שזה... ג'נסיס, איי, איי, איי.
שקודם כל יש בו מקום בבגאז', כמעט תמיד אני מובילה אופניים, גלשנים, אז יש לי מקום להובלות, הוא SUV כזה מדליק, 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 ואני גם נוסעת, אני הרבה על הכביש, אני נוסעת מהצפון לראש העין כל יום, אז הוא גם מאוד נוח.
מה זה אומר עלייך? את אמרת מה הפונקציונליות? אמרנו שהבחירה באוטו...
שאני מובילה.
שאת מובילה.
שאני מובילה, אני חברת הסעות.
חברת הסעות, אוקיי. ומה חדש בזה? את בטח גם אימא.
שאני גם מפרגנת לעצמי על זה שאני חברת הסעות.
יפה. זה יפה. אז תגידי, דיברנו קודם על הסיפור הזה של חדשנות בשוק האוטומוטיב, ואת דיברת עכשיו על כל מיני סוגים של רכבים, והתחלת ככה לגעת בסיפור של כן היברידי, לא היברידי, חשמלי, מותגים חדשים. בואי תגידי משהו על המהפכה שקיימת בשוק המסורתי הזה.
זו דרמה שאפילו קשה לתאר אותה במילים, אז אני אגיד אותה במספרים. כלומר, המהפכה קורית בעולם, אבל אנחנו מיקרוקוסמוס מאוד עצבני של הקטגוריה, עצבני במובן הטוב של המילה. בשנתיים האחרונות נכנסו 50% מכלל המותגים, מותגים חדשים
לארץ, לישראל?
לארץ. משוק מסורתי שהכניסה של מותג הייתה בערך 1 ל-15 שנה, 20 שנה, בשנתיים נכנסים 50% מותגים חדשים.
בעלי מאושר מזה. תמיד הוא אומר שאין מספיק.
זה מאוד מעניין. זה משנה את כל מפת התחרות. זה באמת... מכניס דינמיקה ודרמה מאוד גדולה לתוך השוק הזה, וחברות חייבות להשתנות. אנחנו הבנו את זה לפני 3 שנים, כשהתחיל הטפטוף, יאמר באמת לזכות המנכ״ל וזכות ההנהלה שקראו את המפה, והבנו שהחברה חייבת להתאים את עצמה לתחרות, וחייבת להיכנס לקצבים אחרים, כי מה שמאפיין את כל מוביל, זה שתמיד הייתה חברה של אכפתיות, של אנשים שאכפת להם, מקצוענים שאכפת להם. כלומר, בחברה יש נשמה יתרה. מה שפחות היה, היה התחום של פיתוח עסקי, של תחרות.
כי הדברים לא השתנו בקצב מהיר יחסית, בגלל זה בעיקר?
כן.
הייתה שגרה טובה?
כי המקצוענות והאכפתיות הספיקה להתמודדות עם התחרות שהייתה.
אוקיי. אני גם חושבת שבאמת כל מוביל עשתה עם השנים הרבה מאוד עבודה כדי לשפר את עצמה, והיא הובילה הרבה שנים. ולמובילים יותר קשה, כי הם לא נאבקים, הם רגילים לתהילה.
נכון. מובילים בדרך כלל הכי פגיעים לתחרות מתגברת.
נכון, אנחנו רואים את זה בהיסטוריה של הרבה מאוד מותגים מובילים, נכון?
נכון. ולכן אנחנו התחלנו להוביל כבר לפני 3 שנים שינוי מאוד גדול. הבנו שאנחנו צריכים לחזק שרירים ואנחנו צריכים גם להתחיל לפתח שרירים חדשים. ויחד עם זאת, היה לנו מאוד מאוד חשוב לשמור על ה-DNA של החברה. אנחנו הבנו שהחברה היא חברה מאוד טובה ומאוד אנושית. היא לא סתם הצליחה כל כך הרבה שנים. יש בה מסורות ויש בה כוחות מאוד גדולים. והאתגר היה איך משנים חברה להתמודדות עם תחרות, ובמקביל שומרים עליה כזאת טובה כמו שהיא.
אז בואי תספרי לנו איך.
אז אני אספר לכם. נבנתה אסטרטגיה. האסטרטגיה הזאת אמרה, זה לא הרכב במרכז, זה לא המוצר במרכז, זה הלקוח במרכז. וכחברה, הנה, אתם, אנחנו בעצמנו אומרים, כל מוביל פחות מוכרת, הרבה יותר מכירים את המותגים. איך הופכים חברה שהיא יחסית חברה שנמצאת, המותג שלה מאחורה, מותגי הרכב בקדימה, בנויה כחברות חברות, בעצם כל מותג הוא חברה. איך פתאום הופכים את הלקוח במרכז ומשנים בעצם את כל תהליכי העבודה, את כל המבנה הארגוני, את כל ההתמסרות שלנו בתוך החברה, מתפיסה מוצרית לתפיסה של שירות, שבסוף יש שם לקוח וכולנו צריכים להתארגן מול הלקוח, בשירות שלנו, בטכנולוגיה שלנו, בתהליך המחירה שלנו, במוצרים המשלימים שאנחנו מוכרים בו, באינטגרציה, שאם הוא קונה רכב יוקרה, אולי הוא גם בעל מסעית, איך אנחנו רואים בכלל את כל הישויות, את כל הדברים שהוא רוצה ומחזיק וצריך, ועשינו הרבה מאוד עבודה. הוקמו יחידות, הוחדו יחידות, שונו תפקידים, הוגדרו תפקידים חדשים, לאנשים נוספו תפקידים, התחלפו להם מנהלים, שינוי על כל האופציות האפשריות שאפשר לדמיין בניהול שינוי, הנהלה חדשה.
תני לנו דוגמה למשהו שבעינייך הוא חדשני ומהפכני, שעשיתם במסגרת הטרנספורמציה הזו, כי את אומרת, לשמור על הלגסי, של ארגון שהיה טוב גם קודם, לשבור ולנפץ כל פרדיגמות כדי להביא את החדשנות הנדרשת, ולעשות את הכל במקביל. תני איזה דוגמה שתסבר את האוזן למשהו קונקרטי, לא רק משפטים כמו שינוי מבנה ארגוני, הקמת יחידות, סגירת יחידות.
השינוי מבנה ארגוני זה טכני, זה לא מעניין. אני חושבת שמה שמעניין, כי כל חברה שמחליטה על שינוי, עושה שינוי. עושה שינוי ועושה שינוי של מבנים ארגוניים ותפקידים, וזו באמת הכותרת. אני חושבת שהאתגר הגדול הוא איך עושים את זה. ומשאבי אנוש, בחרנו לעשות שלושה דברים. הראשון שבהם זה להיות, לנהל את השינוי הזה בצורה מאוד אנושית ומאוד קרובה לאנשים. זה נשמע משפט נורא קל ופשוט, ב-1500 איש שכמעט הכל משתנה לכולם, זה מאוד לא פשוט. והגדרה הייתה שאף אחד לא נכנס לחדר ומופתע. שזה גם משפט שקל להגיד אותו, אבל תחשבו שאנחנו לא מתקשרים שום דבר לפני שעברנו, או ברמה קבוצתית, או ברמה אישית. כל בן אדם דמיינו לפני זה. את מי זה הולך לפגוש? איך הוא הולך לשמוע את זה? איך הוא הולך לחוות את זה? והכנו תהליכי...
איך זה יכול לאתגר אותו באופן אישי?
איך זה יכול לאתגר אותו? מה היו הציפיות של האנשים? כלומר, מי מהם רואה את עצמו כמתקדם או כנפגע? או כי היה מועמד ל... וטיפלנו בכל הדברים האלה פרה. כלומר, עשינו
וזה
בעצם...
וזה היה באופן פרטני דרך המנהלים הישירים של האנשים האלה, או המנהלות?
זה היה עם המנהלים, זה היה עם צוותי משאבי אנוש. בעצם עשינו מפת תקשורת והתכוננות לתהליכי תקשור ושינוי, שזה לקח כמעט שנה, זה היה תהליכים מודולריים של שינוי, אבל כמעט שנה ניגשנו לכל תהליך שינוי בצורה מאוד סדורה ומאוד מנוהלת, ושבמרכז נמצא היכולת לדמיין... את האדם האחד שהולך לחוות את השינוי.
מדהים.
אני חושבת שהצליחה לשקף מאוד נכון את האנרגיה של החברה.
אז האנרגיה פה של השינוי, או החדשנות, זה back to basic. זה לחזור להסתכל על הפרט המתפקד כאל אינדיבידואל שהוא עולם ומלואו, ולתת לו את הרגשה שלמרות הטרנספורמציה המטורפת, רואים אותו במקום שלו נשמר.
נכון.
אז זה back to basic.
נכון.
אוקיי.
נכון.
זה אחד.
נכון. ובתוך מהפכה מאוד גדולה, רואים אותך, אתה כאן, ואנחנו מתייחסים אליך באופן אישי. הדבר השני שעשינו, זה בנינו גם הנהלה וגם הנהלה מורחבת, זה נשמע מוזר, אבל זה לא היה בארגון, לא תפיסה של הנהלה כן, אבל לא הנהלה מורחבת, ובנינו קבוצה בהובלה מטריציונית ובשינוי של הארגון, כמו שהסברתי, כשאנחנו עוברים למבנה של שירות, החברה חייבת לעבוד כמטריצה. הבנו שזאת הקבוצה הקריטית שתצליח להוביל את השינוי, והשקענו רבות בביחד שלנו. יצאנו בשגרות קבועות, הלכנו לאוברנייטים, עשינו הרבה פאן ביחד, הייתה הרבה שיחה על עבודת ממשקים, נפגשו הנהלות מול הנהלות ושמו תאומי ציפיות ובעיות. ניהלנו שיחות על זה גם במפגשים וגם אחר כך בתוך החברה. היה תהליך מאוד סדור של עבודה על בעיות ושל תקשורת על בעיות ושל גם פאן וביחד, שבנו קבוצה מאוד עוצמתית, יד כדי כך עוצמתית, שאני חושבת שהיום כמעט כולם רוצים להצטרף לקבוצה הזאת ולהשתייך אליה. היא קבוצה מאוד מאוד חזקה, שהיא מובילה את החברה.
כמה מנהלים מנהלות יש בקבוצה?
75.
אז הרבה. כן. קבוצה גדולה.
כן. זו קבוצה גדולה, וזו קבוצה גם שמאוד מקפידה להעביר את המסר הלאה.
מדהים, זה כוח.
אז הדבר השני, את אומרת, זה לעשות את זה ביחד.
לעשות את זה ביחד.
לעשות ממש מאמץ מאוד מאוד גדול. שוב, זה לא חדשני, אבל אם רוצים להביא חדשנות, חייבים לעשות את זה ככה, כי צריכה בעצם לרתום שדרה רחבה של אנשים, כדי שארגון ישעט קדימה.
נכון.
כן, בשביל חברה כמו שלהם, זה כן היה חדשני, כי בסוף החברה נועלה
בחברות
הנפרדות.
במותגים.
בנינו קבוצה שהיא קבוצה מובילה.
שהיא קבוצת על מהמותגים.
שהיא קבוצת על מהמותגים, היא מובילה את התקשורת בתוך החברה, היא יודעת דברים גם לפני כולם, כלומר, היא קבוצה מיודעת בכל תהליכי שינוי, והיא קבוצה שמובילה יחד איתנו את השינוי, ומעבירה את המסר הלאה. והדבר השלישי, אמרנו, אנחנו רוצים לעשות גם יחד של העובדים, אנחנו רוצים לעבור ממבנה של חברות לכל מוביל אחת. הבנו שהיחד של העובדים הוא מאוד קריטי, ואם נמשיך להתגבש ולעבוד במבנים של הנהלות, חוויית השינוי תהיה חוויה מאוד מאוד חלקית, ולכן בנינו הרבה פלטפורמות חוצות. אחת מהן היא אקדמית כל מוביל, של לומדים בה ביחד גם על תחום הרכב, ולומדים בה ביחד גם על תחום ההתפתחות, כלומר כל עובד יכול היה לבחור במה הוא רוצה להתפתח והוא נרשם. בנינו גיבושים משותפים, גיבוש משותף אוברנייט שלא היה לפני זה בחברה, ויצאנו ביחד לאילת, ויצאנו ביחד לכינרת, ועשינו גיבושים שהיה בהם המון דברים שחיברו בין אנשים, מעורב כמובן, יחידות, והיה מאוד מאוד נחמד. פתחנו פלטפורמה שהיא פלטפורמה תקשורתית, על בסיס קונקטים, שהעובדים ראו הרבה מאוד את ימי הולדת של כולם, ואת תהליכי שירות המדהימים שקרו בחברה, וחדשנות מוצרית שקורית בחברה, והשקות, ובעצם פתאום כולנו ראינו הכל, והייתה לנו פלטפורמה תקשורתית משותפת, וגם פתחנו מרכז חוויית עובד, ואמרנו לעובדים על כל שאלה תשובה. יש מקום מרכזי שכל עובד יכול לשאול מה שהוא רוצה, בעיקר אם הוא לא יודע למי לפנות, אז תפנה לשם. תקשרנו את זה מאוד, עברנו בין היחידות, פלטפורמה דיגיטלית, והיום בעצם תוך 6 שעות כל עובד מקבל תשובה על כל שאלה שלו שקשורה אליו או למשהו שהוא צריך.
וזה בדיגיטל? כאילו אני כותבת אנונימי, לא אנונימי, מה שבא לי? גם וגם?
לא, זה לא אנונימי.
זה לא אנונימי.
זה לא אנונימי, זה או באפליקטיבי או במייל, והוא מקבל תוך 6 שעות תשובה.
אני מסתכלת על מה שאת מספרת, ואני מקשיבה טוב, זה כאילו כל הדברים הקלאסיים לעשות באמת אם את רוצה לנהל טרנספורמציה נכונה, אבל מה שתופס אותי בסיפור הזה, זה שאת אומרת, עברנו להיות ממוקדי לקוח. ובעצם אפשר להגיד שגם עברתם להיות ממוקדי עובד. את מסתכלת ואת אומרת, כל המבנים וכל הפלטפורמות וכל התשתיות וכל הגישה, כל התפיסה, היא לראות את העובד הבודד, גם דרך העיניים של המערכת, וגם דרך העיניים של הממונה הישיר, את ההתפתחות שלו, את השקט והביטחון התעסוקתי שלו. זאת אומרת, באמת לראות את הבן אדם. ואת בעצם אומרת שמה שאתם רוצים לעשות בשינוי, זה לעבור ממיקוד במותג או במכונית, ללקוח כבן אדם. אז אפשר להגיד שהחדשנות אולי פה, זה מעבר לכל השינויים הטכנולוגיים של המוצר, לקחת את האמירה או את הטייטל של מיקוד בבן אדם, בין אם הוא הקונה ובין אם הוא מייצר ובין אם הוא מוכר, ולדאוג שהוא יהיה בטוב. אז אני רואה פה איזו אסטרטגיה הוליסטית.
יותר מזה, אנחנו אמרנו שלא קורית חוויית לקוח בלי חוויית עובד. אנחנו לא מאמינים שזה יכול לקרות. וצריכה להיות אמת בפרסום. אומר שאם אנחנו אומרים כלפי חוץ, שאנחנו הולכים להתמקד בלקוחות ולדאוג להם, יש דוגמה אפילו מהיומיים האחרונים בעיתון שכתבו עלינו, ואני חושבת שזה חלק מהדברים המדהימים שקורים בחברה, שלקוח שהרכב שלו נפגע בפיגוע, ותוך שעתיים כל מוביל התקשרה והציע לו רכב חלופי, כי זיהינו שזה רכב שלנו. אנחנו מצפים מאיתנו להתנהג בצורה יוצאת דופן כלפי הלקוחות שלנו, ואני מצפה שנתנהג בצורה יוצאת דופן לעובדים שלנו. וזה מאוד קשה לעשות את המשפט הפשוט הזה. ואני גם חושבת שזה מאוד קול מוביל. דווקא קול מוביל, אני חושבת שכדי לעשות חדשנות, אתה חייב להחזיק את ה-DNA. עכשיו, DNA של חברה שצמחה על 20 איש, והוא DNA של אכפתיות ואנושיות, לעשות אותו ב-1500, זה אתגר מאוד מאוד גדול. וזה דורש הרבה חדשנות, גם טכנולוגית, אבל גם באיך שאתה עושה את הדברים, שהוא מאוד אישי. אנחנו חברה מאוד מאוד אישית.
אני רוצה לחבר את מה שאת אומרת עכשיו, באמת לדברים שקראתי, כמו שאת אומרת, כותבים עליכם, כי אתם עושים דברים מדהימים, ובאמת נסכם בדוגמה הזאת, ועם זה נסיים, על איך התמודדתם באמת עם כל אתגרי המלחמה. אז ראיתי באמת כל מיני פרסומים מאוד יפים של דברים שאתם עשיתם, למען הציבור, למען הציבור שסבל מיותר במלחמה, אבל תספרי באמת על התוכנית שלכם, גשר למילואים ניקים.
המלחמה, אני חושבת שמבחן של שינוי וניהול שינוי, נבחן בעת משבר, ובאמת אנחנו עוברים כולנו, כל מדינת ישראל, תקופה מאוד מאוד קשה בחודשים האחרונים. והחברה התגלתה שם במלוא עוצמתה, מדוגמה אישית של הבעלים, שבשבועיים הראשונים תרמו 120 רכבים לארבעת קיבוצי העוטף, והעובדים שלנו
וגם ביצעו, ציוד רפואי, נכון?
ציוד רפואי רב. Mm-hmm. העובדים שלנו ביצעו את המסירה, את התדלוק, את ההובלה. כלומר, כל ה-120 רכבים האלה, הבנו שהקיבוצים הולכים להיות בבעיית שינוע מאוד גדולה, ואנחנו צריכים לטפל בהם. Mm-hmm. והעובדים שלנו עשו את זה, ועשו את זה מהר. אנחנו לא שלחנו חבילות שי למילואים, כי המנהלים שלנו הביאו אותם הביתה. המנהלים שלנו הגיעו עם חבילות.
הם ביקרו את המשפחות.
הגיעו עם חבילות לבתים של המשפחות, כדי לראות מה נשמע ולשמוע באוזן מה נשמע. מדהים. ולתת חיבוק למי שצריך. אני חושבת שזה באמת המשך לכל מה שסיפרתי לאורך כל השיחה. אנחנו...
את גם אמרת לי, סליחה שאני קוטעת אותך, אני רוצה לחבר את זה באמת לכמה הדברים האלה חשובים, ואז הם מתגלים במלוא עוצמתם במשבר, כמו שאם עבדנו קודם מהבית או לא עבדנו קודם מהבית, שהגיעה הקורונה, כאילו. אז הקונקטים, המערכת שהכנסתם, אמרת שהיא מאוד מאוד תרמה לכל החלק של המלחמה בתקופה הראשונה שלה, לטפל בעובדים.
נכון.
אז תספרי על זה, וזה יהיה באמת דוגמה אחרונה. כי נגמר לנו הזמן.
אבל יש לי דוגמה יותר חשובה.
אז תתני אותה, ואז תחשובה.
מה ששאלת אותי על תוכנית גשר, אנחנו הבנו שאחרי כל כך הרבה חודשים במילואים, לחזור זה מאוד קשה. ואנחנו חייבנו את כל המנהלים שלנו להגיע לסדנת, קראנו לזה סדנת גשר של חזרה לשגרה. כל המנהלים שלנו הגיעו להדרכה של איך קולטים את אנשי המילואים. כל אנשי המילואים שלנו הזמנו אותם מיד עם חזרתם לסדנת איך חוזרים לשגרה. זה היה מונחה על ידי פסיכולוגית שהיא קבנית של צהל.
מדהים.
תהליך מאוד מרגש. זה כותרת פשוטה לתהליך מאוד מרגש. יצרנו קבוצות בעצם בתוך הארגון של אנשים שמרגישים אותו דבר. עשינו את זה בתהליך קבוצתי. יניב המנכ״ל ואני הקפדנו לפתוח כל סדנה ולבוא ולהגיד תודה לאנשי המילואים.
בניגוד לחברות שפיתרו מילואימניקים. כן, הדיסוננס קיים או בשוק, הוא קיים.
כן, לא. אנחנו אומרים להם תודה.
מדהים.
והעובדים שלנו התנדבו. קמה קבוצה של המלאכים של קול מוביל.
המלאכים של קול מוביל.
המלאכים של קול מוביל, מהממים, שמובילים אוכל כל שישי שבת, מאז תחילת המלחמה, לחיילים בצפון ובדרום, ואני חושבת שהכי מרגש זה היוזמות האלה.
ממש.
של לא רק שהחברה עושה למען ועובדים מצטרפים, אלא שהעובדים עושים בעצמם למען, והכי טבעי זה לחבר בין רכבים לאנשים, אז אנחנו מובילים בכל הארץ חבילות כבר חודשים רבים, וזו קבוצה מדהימה. ובסוף הם מסתכלים אמפירית, בשנים האחרונות עלינו במספר דו-ספרתי במחוברות בחברה.
וואו.
גם יחסית לעצמנו, עלינו בצורה מדהימה.
שזה מה שחשוב.
תוך תהליך של שינוי קשה, של תחרות קשה, וגם בבנצ'מרק שוק, אנחנו עושים את זה יחד עם לוטם, שרואה כמעט את כל השוק, אנחנו מעל השוק. אז כנראה אנחנו עושים משהו נכון.
אתם בוודאות עושים משהו נכון. היו פה כמה ארגונים לפנייך שדיברו על הקשר בין לעשות דברים נכון באנושיות לבין תוצאות עסקיות. והיות ואני אישית מאמינה מזה מהבית, אז אני מאוד מאוד שמחה שיש פה עוד דוגמה של הקשר המאוד טבעי הזה, בין להיות אמפתיים ואכפתיים לאנשים שעובדים אצלך ואנשים שאת נותנת להם שירות, לבין התפוקות או התוצאות של המספרים בסוף יום עבודה. אני חושבת שאני לפחות מה לי הייתי רוצה לסכם את הפרק הזה, בלומר שכמה שיש חדשנות טכנולוגית, וכמה שהיא חשובה, וכמה שכל שוק, גם שוק כמו שוק האוטומוטיב, שמשתנה טכנולוגית בשנים האחרונות, לא יכול להכיל וליישם את החדשנות הזאת, בלי לזכור שבסופו של דבר, מותר האדם. יש בני אדם מאחורי התהליכים, המותגים, הארגונים, המשקים, ואם אנחנו לא נהיה מאוד מודעים לצד של בני האדם בתוך העסק, כנראה שפחות יהיה לנו עסק.
אני מסכימה לחלוטין. זה היה מרגש לשמוע את כל הדוגמאות האלה, זה יפה. זה כאילו הדואליות הזאת שהיא אחר כך מצליחה בטירוף. זה השילוב.
אמרתם, רכב זה סיפור אמוציונלי. והוא אמוציונלי גם כשאתה קונה, אבל גם שאחרי זה אתה צריך טיפול. וגם אחרי זה כשיש לך תאונה. גם אחרי זה כשיש לך בעיה. אנחנו דרך אגב חברה אמוציונלית. היא הייתה הרבה לפניי חברה אמוציונלית, וחברה אנושית מאוד. ואני חושבת שצריך ללכת עם DNA של חברה, וללכת על זה עד הסוף כשיש תחרות. וזה העוצמה של כל מוביל. היא חברה אנושית, ולכן היא גם תנצח בזכות האנושיות שלה.
יאללה, תקני ביטקוין. שתוכלי לקנות כל מוביל.
אז אני קונה כל מוביל כבר למעלה מ-25 שנים, אני רק מחליפה מכונית במכונית. אני לקוחה חוזרת.
יפה.
אז תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו מקווים שתחזרו גם לשמוע אותנו בפרק הבא. תודה מיכל שבת.
תודה, לכן.
ביי, תודה.
עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומלי אלקובי.